כשבוחנים לאורך השנים האחרונות את השינויים ביחסי ישראל עם העולם הערבי, ובמיוחד עם מדינות המפרץ, ניתן לזהות רצף של התפתחויות חיוביות, לא רק חילופי מסרים מדיניים, אלא גם מחוות דיפלומטיות, כגון ביקורים רשמיים של בכירים ישראלים במדינות הללו, פגישות בפורומים בינלאומיים, נזכיר רק לאחרונה את ועידת ורשה, וגם השתתפות של אנשי עסקים וספורטאים ישראלים באירועים בינלאומיים שונים שמתקיימים במדינות המפרץ בעת האחרונה. כל זאת, בזמן שבין ישראל לפלסטינים יש משבר או כיפאון מדיני ממושך, ואף נטייה להסלמה בעת האחרונה ברצועת עזה וגם בגדה המערבית. נורמליזציה בהיעדר מסע ומתן עם הפלסטינים, זה הנושא, זאת האפשרות שבה נדון בשיחה הזאת, ואנחנו מארחים לשם כך את אלוף משנה במילואים מיכאל מינשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן והיועץ לענייני פלסטינים של מתאם הפעולות בשטחים. שלום מיכאל.
שלום.
הרושם שעולה מההתפתחויות החיוביות מאוד בסך הכל שציינתי, הוא שיש בעולם הערבי שורה של מדינות שלא נמנעות מלהביע את המוכנות שלהן להתקרב לישראל ואף לבצע מחוות כאלה, בלי להתנות כל צעד כזה במסע ומתן בין ישראל לפלסטינים ופתרון הבעיה הפלסטינית באופן כללי. מה הרקע לכך, לדעתך? והאם הרושם שנוצר הוא נכון? האם אמנם מדובר בתפנית ביחסנו עם המדינות שמאפשרת נורמליזציה בלי התקדמות בערוץ הישראלי-פלסטיני?
אני אתחיל מהנקודה האחרונה שאתה ציינת, ירון. אני אסיים ככה לבחון את הדברים בצורה יותר רחבה. אני חושב שכשמסתכלים בעיקר על ההתפתחויות של השנה וחצי, שנתיים האחרונות, אפשר להגיד שיש כאן שוני גדול בהשוואה למערכת היחסים שהייתה בין העולם הערבי לבין ישראל בעשורים, בעיקר בשבעת העשורים שקדמו לכך. אם בכל אותם עשורים הפלסטינים בעצם ביססו או כמעט אכפו משוואה שאומרת לא תהיה נורמליזציה מהעולם הערבי לפני שיש הסכם שלום איתנו, המשוואה הזאת הלכה והשתנתה. למה היא השתנתה בעצם? אני חושב שאפשר לסמן כמה סיבות מרכזיות מהשנים האחרונות, בעיקר מהעשור האחרון, שגרמו למשוואה הזאת להשתנות. ועוד מעט אני גם אסייג את עצמי ואני אגיד במה היא לא השתנתה. אחד, הסיפור של האביב הערבי. אני חושב שהוא שינה דרמטית את התודעה בעולם הערבי, גם בקהלים וגם בממשלים. בעיקר גרם להבין שיש בעיות יותר גדולות מהנושא הפלסטיני, ושיכול להיות שבחלק מהבעיות ישראל נדרשת בתור בעל ברית. כשאני אומר את זה, אני בעיקר מתכוון לסיפור האיראני. איראן שהופכת להיות האימה הגדולה של העולם הסוני, של מצרים, של סעודיה, של יתר מדינות המפרץ, גם של חלק ממדינות צפון אפריקה, גורמת להרבה מאוד גורמים בתוך העולם הערבי להבין שישראל, לא רק שהיא לא האיום הגדול, אלא יכול להיות שהיא אפילו בעל ברית בתור חוד החנית במאבק נגד איראן. תוסיף לזה עוד שתי סיבות מרכזיות שמשנות את הדברים. אחד, בעולם הערבי, כאן אנחנו צריכים להסתכל על נקודת המבט הסוציולוגית כמעט, יש שינוי מהותי בדיוקנם של המנהיגים. כשאתה מסתכל על מוחמד בן סלמן, MBS, ביורש היצר הסעודי, או מוחמד בן זייד באיחוד האמירויות, או אבדאללה בירדן, דור יותר צעיר, חלק גדול ממנו התחנך במערב, מכיר טוב את המערב, הייתי אומר פחות מחויב לאידיאולוגיות הגדולות של העשורים הקודמים, ומוכן יותר להתגמש ולהיות יותר פרגמטי. תוסיף לזה גם את עליית טראמפ, שבמידה מסוימת גרמה לעולם הערבי, קודם כל, להאמין מאוד שקם איזה סוג של, נקרא לו, לא משיח, אבל סוג של גלגל הצלה בוושינגטון, שצריך לשמוע מה הוא אומר.
אנחנו עדיין מחכים לשמוע מה כוללת תוכנית המאה המדוברת של טראמפ.
שיכול להיות שמוחמד בן סלמן מכיר.
תוכנית בינתיים אין.
נכון, נכון. יכול מאוד להיות, לפי מה שככה רומזים, גורמים של אמריקאי בכירים, שזה יהיה בתווך שבין הבחירות לבין הרכבת הממשלה, בתור גם ניסיון להשפיע על האג'נדה שתיווצר. חשוב לי רק לומר, ירון, עד אתה תיארנו את השינויים שחלו, שגרמו באמת למערכת היחסים להשתנות, אבל צריך גם להגיד מה לא השתנה. כי אסור להגיד, אוקיי, העולם התהפך. שני דברים שלא השתנו. אחד, חשוב מאוד לומר, רוב השינויים שאנחנו רואים, כל הסנוניות החימום, חימום היחסים שיוצאות מהעולם הערבי, מגיעות מהאליטות, מגיעות מהממשלים, הרבה פעמים גם מתוך מערכות עיתונים, שמזורות עם הממשלים, תקשורת, אקדמיה, הן לא מגיעות מהציבור הרחב. רוב הציבור הרחב, כשאתה בודק לעומק את הזרמים בו, עדיין רוכש הרבה מאוד עיינות כלפי ישראל, אתה רואה את זה באיגודים המקצועיים, ובהפגנות, ובשיח רשתי והכל, את זה אסור לנו לשכוח. דבר שני שאסור לשכוח זה תקרת הזכוכית. אני חושב, וכאן זה בעצם האמירה המרכזית שלי, יש עדיין לאן להתקדם ביחסים בין ישראל לבין העולם הערבי, בעיקר עם מדינות המפרץ. חשוב גם לזכור שיש מקום שאי אפשר יהיה לפרוץ. אמר את זה יפה מוחמד בן סלמן לראיון בטיים לפני שנה. אנחנו בעלי ברית אסטרטגיים ובישראל. יש לנו שטאפ כלכלי נהדר. אל תצפו מאיתנו לדגל ישראלי בריאד, לפני שיש הסכם שלום עם הפלסטינים, ואני חושב שאנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. אין לנו יכולת להגיע לדבר האמיתי שאנחנו רוצים, לנורמליזציה המלאה, בלי לעבור דרך התחנה הפלסטינית.
זה מעניין, אנחנו מדברים בחודש שבו מציינים 40 שנים בדיוק לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים, וברטרוספקטיבה מאז, אחרי פריצת הדרך הגדולה של בגין וסדאט, בפועל חוץ מירדן, בעקבות הסכמי אוסלו נציין, נכון. אף מדינה ערבית לא הסכימה לחתום על חוזה שלום, נכון. לפתוח שגרירות ישראלית. הפער הזה שבין המחוות שציינו והתהליך שאתה עכשיו ניתחת יפה את כל המרכיבים שעומדים ברקע לו, לבין המוכנות לחצות את סף השלום, אם אפשר לקרוא לזה כך, הפער הזה הוא כן תלוי לדעתך בענייני ישראל והפלסטינים, או שיש משהו אחר שנוגע ליחסים הפנימיים בין מדינות ערב?
או ליחסים הפנימיים, או גם ליחסים בין מדינות ערב, בין שליטי ערב לבין הקהלים שלהם. אני חושב שחלק גדול מהתשובה נטוע במרחב הפלסטיני. יש יכולת, אתה יודע מה, אפילו לא להסכם עם הפלסטינים, אפילו לעצם הידיינות עם הפלסטינים, לעזור מאוד לקידום היחסים והנורמליזציה בין ישראל לבין העולם הערבי. עדיין נשארו עקבות בדמות יחסים בין מדינות ערב ובין השליטים הערביים לקהלים שלהם, אבל לדעתי, ברגע שתהיה התנאה של דיון, עוד פעם, לא הסכם, דיון, בין ישראל לבין הפלסטינים, הדבר הזה יכול מאוד להקל על קידום השיח.
עכשיו בוא נתחבר ברשותך לענייני ההווה, איך נאמר, פחות אופטיביים מכפי שאפשר אולי לחשוב במבט דמיוני לעתיד. ענייני ההווה הקשים, אנחנו מדברים בשבוע של הסלמה נוספת ברצועת עזה, אנחנו מדברים על רקע הכיפאון המדיני של כל השנים האחרונות בין ישראל לפלסטינים, להנהגה הפלסטינית ברמאללה. האם לדעתך, על רקע התפנית החיובית ביחסים עם מדינות המפרץ, ניתן להיעזר בהן גם כדי לפתור את הבעיות בין ישראל לפלסטינים? זאת אומרת, כאיזשהו מנוע או גורם דוחף לשיפור המצב, בין אם זה בערוץ הקיים והכפו כרגע מול אבו מאזן, ובין אם זה בעניינים הבוערים ממש עכשיו ברצועת עזה.
אני חושב שהרלוונטיות של העולם הערבי היא פחות למסע ומתן, לקידום התהליך המדיני מול הפלסטינים, כי את זה אנחנו יודעים לעשות לבד. אנחנו אפילו לא צריכים את האמריקאים בשביל הדבר הזה, ויותר לסיפור של ניסיון להקל, אני לא אומר לפתור, להקל על המציאות בעזה. עכשיו כאן צריכים לזכור שיש מדינה אחת מפרצית, שכבר יש לה נוכחות מאוד עמוקה ברצועת עזה, מזה עשור, אפילו עשור וחצי, וזו קטר. קטר, הילד הרע של העולם הערבי, גורם שמביא הרבה כסף והוא ארנק מהלך, אבל גם יוצר הרבה אנטגוניזם מול יתר העולם הערבי שמצאו איתה באימות. אני חושב שפיתוח היחסים בינינו לבין העולם הערבי יכול להיות בסוף מגולם בהשקעה ערבית הרבה יותר משמעותית ברצועה, בממדים האזרחיים, ואולי אפילו במנוף לחצים הרבה יותר משמעותי על חמאס כדי לשנות חלק מההתנהלות שלו. אני חושב שאם במסגרת תוכנית המאה יוכנס גם רכיב משמעותי שעוסק בנושא של שיקום הרצועה. שאם במסגרת השיחות הביטחוניות, השיח הביטחוני בין ישראל לבין מדינות המפרץ, בעיקר סעודיה, ואנחנו יודעים שהוא קיים, יוכנס גם רכיב שאומר, אנחנו רוצים לראות אתכם מושקעים הרבה יותר ברצועת עזה, תהיה השקעה משמעותית. ועכשיו צריכים רק לזכור שזה לא כסף גדול עבור מדינות המפרץ, פיתוח פרויקטים אזרחיים ברצועת עזה. צריך לדעתי, בעיקר בחודשים הקרובים, לבחון איך אנחנו מקדמים את העניינים האלה. בחלק ממדינות ערב במפרץ יש קשב לזה, ולא רק קטר. חלק פחות, יותר תרודות בענייניהן שלהם, אבל אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת.
שאלה אחרונה שאני חושב עליה בעקבות כל מה שאתה אומר על ההזדמנויות, וצריך לקחת בחשבון גם את הספוילרים, את אלה שיהיו מעוניינים להכשיל את ההזדמנויות. אני מדבר בעיקר על איראן, ועל הארגונים שחוסים בצילה. האם לדעתך אפשר להיעזר במדינות שהתקרבו לישראל באחרונה, וציינתי בהתחלה גם את ועידת ורשה, לצורך שיתוף פעולה ממשי שיוביל לאיזושהי תועלת ביטחונית במאמצים למנוע את ההשפעה האיראנית בין אם זה בזירה הפלסטינית ובין אם זה בסוריה ולבנון.
אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד נכונה, שמאוד יהיה שווה וחשוב לראות איך אנחנו מפתחים. זה יהיה לדעתי יותר קשה בהקשר של הג'יהאד האיסלאמי, ארגון שהוא באמת קשור באבותות לטהרן, וכמעט עושה דברה מהרבה בחינות. יכול להיות שזה יהיה יותר אפקטיבי בהקשר של חמאס, גורם שבאמת החשיבה שלו יותר אזרחית, יותר כריבון ברצועה, וכאן, אם אתה לדוגמה מכניס כסף סעודי וכסף אמרתי של האמירויות, ויותר ויותר השקעות קטריות, יכול להיות שאתה תצליח להשפיע גם על ההתנהלות של חמאס, כולל בממד הביטחוני. אני לא רוצה להגזים עם רמת הציפיות כאן, אבל אני חושב שזה מהלך שבעיקר בהתחשב במצוקה שחמאס נמצאת בה עכשיו, יכול להיות שתהיה לו אפקטיביות, ואנחנו צריכים בכל אופן לנסות אותה.
תודה רבה.
תודה.